השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. יהודי סיים תפילת 18 בבית הכנסת. לפתע ניגש אליו הרב ולוחץ לו את היד, שלום עליכם. היהודי התפלא מאוד, הוא אומר, כבוד הרב, הייתי פה כל הזמן, למה שלום עליכם? לא הלכתי לשום מקום. תראה, אומר הרב, הסתכלתי עליך כשהתחלת את תפילת 18, ראיתי שבמחשבות שלך אתה מפליג לקייב לקנות עצים. באמצע התפילה כבר היית בוורשה למכור את העצים. סיימת את התפילה, חזרת אלינו, הנה לך שלום עליכם. על דרך זה אומרים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. מה הקשר בין תחילת המשפט לסופו? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, נו, אז מה? כשגוי רוצה להגיע ממקום למקום, הוא צריך רכב, הוא צריך סוסים. יהודי לצערנו צריך רק לפתוח את הסידור. בשם השם אלוקינו נזכיר, הוא פותח את הסידור והמחשבות מתחילות ללכת ימינה ושמאלה. זאת בדיחה מצערת, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על פירוש ומשמעות של תפילה אחת. יש תפילות שיש להן מזל. אנשים אומרים אותן ברצינות, בכוונה, מעיינים בסידור כשאומרים אותן. אבל אתה רגע עוצר ואתה שואל, רגע, מה אנחנו אומרים? אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו צריכים להיות אחראים למה שאנחנו מוציאים מהפה. מה אנחנו בדיוק אומרים? למה מתרגשים כל כך? תפילה כזאת היא ספירת העומר. ניכנס לבית הכנסת בספירת העומר ונשמע איך אנשים מקשיבים לחזן, איך הם חוזרים בעצמם את הברכה כולם יחד, איך קוראים את הספירה מתוך הסידור, אנחנו מרגישים שעושים משהו גדול, שאנחנו חלק מתהליך חשוב, אבל מה בדיוק? למה סופרים את העומר? מה אכפת לי ולמה חשוב לי לדעת כמה זמן עבר מאז הקרבת העומר? מהו העומר? זה מנחת השעורים שהיינו מקריבים בבית המקדש. השעורים החדשות בתחילת הקציר, היינו מקריבים אותם למחרת חג הפסח בבית המקדש. ואנחנו סופרים במשך 49 ימים מאז שהקרבנו את העומר בבית המקדש. ואתה שואל את עצמך, מה זה משנה? ואם חלפו 14 ימים מהקרבת העומר, או 18 ימים, או 25 ימים, מה זה משנה? למה מישהו ספר כמה זמן עבר מאז קורבן פסח? מישהו ספר כמה זמן עבר מאז קורבן המוסף ביום הכיפורים? לא סופרים אף פעם, הולכים קדימה, מסתכלים קדימה. העומר מכל הקורבנות שבעולם זכה, שאנחנו מזכירים לעצמנו 49 ימים, אדוני, חלפו כבר 20 יום מהקרבת העומר, 40 יום מאז הקרבת העומר, אנחנו מוכווני עומר. והשאלה היא למה? מה המשמעות הגדולה של העומר בחיינו, שהוא יותר מכל דבר אחר, דבר שצריך לזכור אותו ולקחת אותו בחשבון? כמובן, כולם רוצים לצעוק. מה זאת אומרת? זאת הכנה למתן תורה. העומר הוא רק טרמפ, הוא רק סימן. אנחנו לא סופרים לעומר, אנחנו סופרים את הקרבה למתן תורה. הרי מתן תורה הוא 50 יום אחרי הקרבת העומר, אז כל יום יורדים ומתקדמים לקראת מתן תורה. כך אומר ספר החינוך במצווה שינבב, פרשת השבוע, פרשת אמור, הקרבת העומר. לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, והיא העיקר והסיבה שנגאלו ממצרים. משה לא הבין כשהוא עומד בסנה, למה אתה הולך לעשות להם את הנס הזה? מה פתאום אתה גואל אותם ממצרים? מה הם יותר טובים מכל אומה אחרת? היו הרבה עבדים באותם ימים. למה אתה גואל דווקא את כמה מיליוני אנשים האלו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוציאו אותם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. הם הולכים לקבל את התורה. אני הולך להתחתן איתם ולהתחבר איתם. זאת הסיבה שאני נותן להם את העומר. מפני כן הצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכסף ללבנו, כעבד שימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף שיצא לחירות. יצאנו ממצרים, אבל היציאה ממצרים כשלעצמה היא חסרה. מה אנחנו עושים עם היציאה הזאת ממצרים? סופרים כל יום להזכיר לעצמנו, הנה אנחנו מקבלים את התורה ומשלימים את היציאה ממצרים, משלימים את ההתעלות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זה ההסבר הפשוט והמקובל שכולם יודעים אותו. אבל יש עם זה בעיה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום בשיעור. שתי בעיות יותר מדויק. וכל אחד אמור לשאול את השאלות האלו, ספר החינוך שואל אותן בעצמו. רגע, אם אנחנו סופרים למתן תורה, איך היינו צריכים לספור? קדימה, כמה ימים נשארו למתן תורה, לא אחורה. מדוע אנחנו סופרים אחורה לעומר? יום מהעומר, יומיים מהעומר. למה הדבר דומה? כשנכנס המנהל לכיתה ח' בבית הספר, ואומר שבעוד 50 יום נצא לטיול שנתי, יומיים לחרמון, לא היה דבר כזה. איך הילדים סופרים? לגומר, כמה נשאר להם כל יום עד שהם יגיעו לטיול? 48, 47, 45, 44. הם לא סופרים אחורה כמה זמן חלף מאז שהכריז המנהל על הטיול. אז מה נשתנה? למה כאן סופרים דווקא אחורה לעומר ולא קדימה למתן תורה? וצריך להבין שאנו מונים לעומר, שואל ספר החינוך. כלומר, כך וכך הימים עברו, ואין מונים כמה יש לזמן ההוא. ועוד תשאל אם כן, שאלה שנייה. אם ספירת העומר זה המעבר מיציאת מצרים למתן תורה, היינו צריכים להתחיל לספור ביציאת מצרים. ביום שבו יצאנו ממצרים, הרי המשל המפורסם אומר, מדרש ידוע שמובא בשיחות של הרבי, מובא במקומות רבים. היה עסקן חשוב בממלכה, יועץ של המלך, קרוב אליו מאוד, שחטא. מעל, לקח שוחד, חתם איזשהו חוזה מתחת לשולחן, חתם. זה נודע בתקשורת, המלך היה מוכרח להעניש אותו. לא הייתה ברירה. במרכז הארמון היה למלך בור, ששם הוא היה זורק את החוטאים, את הפושעים נגדו. זרקו שם את השר הזה והוא שכב שם. אחרי כמה שבועות המלך התגעגע אליו. המלך באמת אהב אותו. אז הוא לקח את הארמון, הוציא את הכורסה מהארמון, התיישב ליד הבור הזה, הוציא את השר החוצה ומדבר איתו. כל יום מדבר איתו כמה שעות. אחרי כמה שבועות שהם ככה יושבים ומדברים, המלך אומר לו, תשמע, יש לי שתי הודעות להודיע לך. ההודעה הראשונה, בעוד כמה ימים אני משחרר אותך מהכלא. אני כמלך זכותי לחון אותך. אני חן אותך, מוציא אותך מבית הכלא. וההודעה השנייה, 50 יום אחר כך, אני נותן לך את ביתי לאישה. אתה תהפוך להיות הנסיך, יורש העצר. אתה הופך להיות הדור הבא למלוכה. האסיר שומע את זה, מגחך והולך הלאה. הוא ישחרר אותי, הוא ייתן לי את הבת שלו, אני אסיר נקלה, אסיר מושמץ, הוא יהפוך אותי למשנה למלך. שוכח מזה. חלפו כמה ימים, והנס מתרחש. שר בית הסוהר פותח את הבור, מוציא אותו משם, מוריד לו את השלשלאות ואומר לו, אתה חופשי. מה הדבר הראשון שעושה השר כשהוא שומע את הבשורה? מה המחשבה האינסטינקטיבית הראשונה שעולה לו בראש? המלך הזה דובר אמת. המלך הזה מקיים, ברוך אומר ועושה. הוא אמר שהוא ישחרר אותי, אז הוא ישחרר אותי. והוא מיד מתחיל לספור. אם הוא קיים את ההבטחה הראשונה, הוא גם יקיים את ההבטחה השנייה. אז הוא מתחיל לספור את הימים לקראת החתונה הגדולה שהוא יהפוך להיות חתנו של המלך. אומר המדרש, כך היה בדיוק ביציאת מצרים. בא הקדוש ברוך הוא למשה ואמר לו שתי הבטחות. דבר ראשון, אני אוציא את העם הזה ממצרים. 200 שנה של שיעבוד, של סבל, של תביעת הילדים ביאור, של אכזריות נוראה, הכל הולך להיגמר. ולא רק זה, אחרי 50 יום אני אתן לכם את התורה ואתקשר אתכם בברית נצח. אתם תהפכו להיות עם הסגולה, העם הנבחר, אתה בחרתנו מכל העמים. עם ישראל שמע את זה לא האמין, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אנחנו, מי אנחנו? למה הוא לא עזר לנו עד היום? אבל הנס קרה. ביציאת מצרים הגיע תדבב בניסן והם יצאו ממצרים. יצאו ולא חזרו לשם יותר. הדבר הראשון שהם עשו, התחילו לספור 50 ימים לקראת מתן תורה. אם הוא קיים את ההבטחה הראשונה, הוא גם יקיים את השנייה. אם כך שואל הספר החינוך שאלה שנייה, היינו צריכים להתחיל לספור ביציאת מצרים, בתדבב בניסן. מתי אבל אנחנו סופרים? רק למחרת, בתזיין בניסן, יום הקרבת העומר. זאת אומרת שהספירה, היא לא סתם הכנה למתן תורה, היא מהקרבת העומר למתן תורה. יש בהקרבת העומר משמעות מאוד מאוד חזוקה, משמעות בסיסית שממנה מתחיל הכל, שבלעדיה אי אפשר לקבל את התורה. אם אנחנו רוצים לבוא להיות מוכנים לחיבור הגדול עם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להקריב את העומר. אם אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו עולים או יורדים, מתקרבים או מתרחקים, אנחנו צריכים להתבונן במשמעות של העומר. היא נקודת המוצא, היא נקודת הזינוק שממנה מתחילות ההכנות למתן תורה. אז אנחנו באמת רוצים להבין איך העומר הוא זה שמכין אותנו למתן תורה, ולכן סופרים לו וסופרים מהיום שמקריבים אותו, ולא סתם מיציאת מצרים. שאלה שנייה וחשובה מאוד. ישנם אנשים שלא לומדים קבלה. הם לא אוהבים את הלימוד הזה, הם אוהבים ללמוד דברים שהם מבינים בהם, דברים שרואים אותם. הם מוכנים ללמוד מקצוע כזה, מקצוע אחר, תורה הנגלית, הלכה, זה דברים שהם מבינים בהם, איך לשמור שבת, הם מוכנים ללמוד. אתה מתחיל ללמוד איתם, לדבר איתם על הספירות והגלגלים והעולמות העליונים, לא ראינו, לא ידענו, לא מתחברים לזה. בכל זאת, מגיע ספירת העומר וקורה נס מדהים. רוב עם ישראל, רובו ככולו למעט קהילות בודדות, לומד קבלה. במשך 49 ימים, כל יום, אנחנו מתקנים ספירה אחת בנפש. מתקנים מימד קבלי אחד בנפש, ולא רק מתקנים אותו, אלא מבקשים בקשה שלמה בסוף נוסח תפילת, בסוף נוסח ספירת העומר. ריבונו של עולם, יתוקן מה שפגמתי בספירה פלונית, ועל ידי זה יושפע שפריו בכל העולמות. והיות שאנחנו אנשים מכובדים, ואנשים שאחראים למה שהם מוציאים מהפה, אז בואו רגע נחשוב. מה זה יתוקן מה שפגמתי בספירה פלונית? מתי פגמתי בספירה הפלונית? בואו נקרא את רבי חיים ויטל בשער הכוונות פיוו א'. טוב לאדם לכוון בממתת ימים אלו, לתקן כל אשר חטא בכל השבע ספירות. והמשל בזה, בהיותו בשבוע הראשון יכוון לתקן את אשר חטא ופגם בספירת החסד, בשבוע השני את אשר חטא ופגם בספירת הגבורה וכן הלאה. השבוע, השבוע השלישי, אנחנו מבקשים לתקן את מה שפגמנו בספירת התפארת. והשאלה מתבקשת. מהי התפארת, מהי הגבורה ומתי פגמנו אותה. אז בקצרה על הספירות, לא נאריך בזה יותר מדי, זה נושא שראוי להרחבה, אבל בכמה מילים. הספירות הן מערכת הרגשות שלנו. הקבלה לוקחת את הרגשות האנושיים, את התנועות הרגשיות שלנו, ומדברת עליהם בשפה מכנה אותם בשמות קבליים. שתי התכונות הרגשיות הבולטות שלנו, של כולנו, הן חסד וגבורה. כל מה שאנחנו עושים במשך היום זה או חסד, או גבורה. החסד הוא הקירוב, האהבה, הגבורה היא הריחוק. במשך היום יש דברים שאנחנו אוהבים אותם, דברים שנמשכים אליהם, דברים שאנחנו משפיעים עליהם. זאת תנועה של חסד. אנחנו מתאהבים במשהו ונותנים לו, משפיעים לו, מקרבים אותו. זאת תנועה של חסד. ישנם רגעים ביום שאנחנו דווקא מגיבים באופן של גבורה. אנחנו מתרחקים, אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו. פחד, יראה, כעס, קפידה, גאווה, כל הדברים האלו גורמים לנו דווקא להתכנס בתוך עצמנו ולהתרחק מהמושאים שאנחנו מתעסקים איתם. אז התכונות, התגובות הבולטות של האדם הם או חסד, אהבה, קירוב, חיבור, או גבורה, להפך, ניתוק. יש אנשים שהם בעיקרם אנשי חסד, יש אנשים שהם בעיקרם אנשי גבורה, הם אנשים קפדנים, הם אנשים שטובעים מאוד. הספירה השלישית היא ספירת האיזון בין החסד לגבורה, וזאת ספירת התפארת. זאת ספירה מושלמת. אנשים שהם מצטיינים במידת התפארת, נחשבים לשלמים ומושלמים. זה גם מתבטא בשם שלה, תפארת מלשון יופי. כי תפארת מלשון פאר ויופי, זאת ספירת האיזון. בעברית פשוטה, זה אנשים שמגיבים מהמוח ולא מהלב. רוב בני האדם מגיבים מהלב. יש אדם, אגב בין האבות, זה אברהם, יצחק ויעקב. יש אדם שהוא בבחינת חסד, כמו אברהם אבינו. הוא תמיד רואה את העולם באור של חסד, באור של לימוד זכות, באור של קירוב. ישמעאל חזר מבית הספר, ידו בכל ויד ויד כל בו. הוא מצחק עם יצחק, הוא מזיק. אברהם לא מקפיד ולא כועס ולא רוצה לגרש, רק לקרב. אברהם מאמין שעם עוד תשומת לב, עם עוד מתנה, עם עוד פרס, עם עוד עידוד, אנחנו נפתור את כל הבעיות. זה אדם שמגיב מצד האופי שלו, אופי של חסד. מצד שני, יש את האופי של הגבורה. בין שיבת האושפיזין, שיבת הרועים של עם ישראל, זו מידתו של יצחק אבינו. יצחק היה אדם שמכונס בתוך עצמו, לא יצא החוצה, גם התעבר, בפרט לפי הדעה שהוא התעבר באשנן של אלו, מהצער על נשות עשיו שמקטירות עבודה זרה, מקטירות קטורת לעבודה זרה אצלו בבית. אדם שמקפיד מאוד, שטובע מעצמו, שחי עם עצמו, עם עבודה פנימית, עבודה עמוקה בתוך עצמו, עבודה של גבורה. יעקב אבינו מסמל את התפארת, את היכולת להגיב מהראש ולא מהאופי, להגיב לפי הצורך ולא לפי הנטייה הבסיסית שלי, האינסטינקט הטבעי. זה האדם המושלם. אנחנו רואים את זה אצל יעקב אבינו בדרך שבה הוא מברך את הילדים. יש ילדים שהוא מחלק להם, יהודה, יוסף, רוב השבטים בעצם, נותן להם שפע, גשמי, כלכלי, מברך אותם שיצליחו בחיים. יש ילדים שהוא כועס, שהוא מקפיד עליהם, שהוא נותן להם בראש, לא נותן להם שום ברכה, לפחות בגלוי. שראובן, בעיקר שמעון ולוי, הוא יודע להגיב לכל ילד בשפה שבה הוא מבין. בשפה שאותה הוא צריך לקבל. הוא לא מגיב מהאופי שלו, אלא לפי הצורך. הוא משלב חוכמה, משלב מחשבה בתוך התגובות שלו. אם כן, חסד, גבורה, תפארת, אברהם, יצחק ויעקב, אלו שלוש תגובות הבסיס שבהן אנחנו מתקשרים עם העולם. מתחת שלוש התגובות, שלוש הנטיות האלה, הקדוש ברוך הוא בנה שתי תומכות. שתי ספירות שגורמות לנו להצליח, שגורמות לנו להיאבק ולא להתייאש. נצח והוד. נצח זו צפירת העקשנות, הוד או הנצחנות, הוד זו צפירת הענבה, צפירת הביטול. העקשנות והביטול, שהם שני הפכים, שניהם מביאים לאותה תוצאה, לביצוע, בכל מחיר, ללכת עם הנטייה שלי קדימה. למשל, אדם החליט חסד, הוא רואה איזשהו עני ברחוב, הוא רוצה לתת לו צדקה. אבל אז מתחילה המלחמה הפנימית, באה גבורה ואומרת, אל תיתן לו. פרזית, שיעבוד קשה, מה פתאום לתת לו? אדם מתלבט, כן לתת, לא לתת. הוא רוצה לממש את החסד, אבל לא מצליח להתמודד עם המאבק הפנימי בתוכו. ואז מתעוררות הנצח והעוד. הנצח זו ספירת הנצחנות. החלטת, תלך על זה. אותך לא ישברו, לך לא יגידו. אתה אדם שהולך עם האמת שלו עד הסוף. עקשנות זאת מידה שבאה דווקא מגאווה כביכול, מעוצמה פנימית, ממודעות פנימית. ההוד פועלת אותה פעולה מהכיוון ההפוך, מצד ביטול. מי אני שיגיד לו לקדוש ברוך הוא? כך, הקדוש ברוך הוא אמר, כך צריך להיות. התוצאה היא אותה תוצאה, אבל דווקא הוד זאת, נצח זאת הספירה של משה רבינו. ללכת בכל מחיר, שום דבר לא ישבור אותנו. 40 שנה הוא מנהל את עם ישראל במדבר, לא נשבר, לא מתייאש עם כל הכיתורים, ועוד רוצה ללכת איתם הלאה, להמשיך אל הארץ. מידת הנצח. מהמידה החמישית, מידת ההוד, זאת מידתו של אהרון הכהן. ענווה, ביטול, לעשות מה שצריך כי צריך, בלי חוכמות, בלי יותר מדי להתפלפל ולדעת, פשוט לעשות מה שצריך. השורה התחתונה היא, שנצח ועוד, משה ואהרון, הם שתי התומכות, שני החיזוקים לשלוש הספירות העליונות לחסד גבורה תפארת. הם גורמות שאני באמת יבצע את שתכננתי, ישפיע למי שצריך ויתרחק או יכעס ויקפיד על מי שלא צריך. נשארו לנו שתי הספירות האחרונות, יסוד ומלכות. יסוד זה כוח ההתקשרות, כוח שהוא מאוד מאוד חשוב. בפתח אליהו, הסמל שלו זה איבר המילה, כוח האינטימיות, כוח החיבור. בשביל ליצור קשר עם אנשים, בשביל לממש את הרגשות, אנחנו צריכים את הכוח להתקשר עם אנשים. את הכוח ליצור איתם את הקשר, להסתכל להם בעיניים ולהיות איתם. איך כתוב על אדם הראשון, הנישואים הראשונים בתורה, והאדם ידע את חווה. הוא לא רק היה איתה במובן הפיזי, אלא התחבר אליה, הרגיש אותה, הבין אותה, ידע אותה בכל עצמותו. ספירת היסוד, הספירה של יוסף הצדיק, הספירה של ההשפעה, היכולת לתת מתוך חיבור, לתת מתוך הרגשה פנימית, מתוך קרבה פנימית, זה גם כוח שמקדם מאוד את הנתינה ומשפיע מאוד על הנתינה. ספירת המלכות, זאת ספירת הביצוע. כמו דוד המלך, האדם שהייתה לו את היכולת להביא את כל ההחלטות הטובות לידי ביצוע. זאת ספירה שרבים מאיתנו לוקים בה, אנחנו לא מספיק מצטיינים בה. אנחנו רוצים להשפיע חסד, או להפך, רוצים לכעוס על מישהו בגבורה, רוצים לנהוג באיזון מצד התפארת, יש לנו גם את החיזוק של הנצחנות ושל ההוד, אבל לא מצליחים להביא את הדברים לידי מימוש. כשמגיעים לתכלס, פתאום אנחנו עייפים, פתאום אנחנו נעצבים, פתאום אנחנו מתייאשים, אין לנו את כוח הביצוע, את כוח, את הכוח של השטח, הכוח של לממש דברים ולהביא אותם לידי פועל. אם כן, זה המבנה הפנימי של הנפש שאלוקים נתן לכולנו. יכולת לתת, יכולת להתרחק, יכולת לאזן, יכולת להתעקש, יכולת להביא דברים לידי ביצוע, זה מבנה הנפש של כולנו. על זה בא רבי חיים ויטל ואומר, כמו שקראנו, אנחנו פוגמים את הספירות. במשך השנה הנתינה היא לא נתינה, הגבורה היא לא כמו שצריך, התפארת היא לא כמו שצריך, המלכות היא לא כמו שצריך. אם יש לנו שבעה שבועות בספירת העומר, זה בדיוק הזמן לתקן את שבע המידות. כל שבוע אנחנו מתמקדים במידה אחת ומתקנים אותה. והשאלה המתבקשת היא, איך זה קשור לעומר? איך מתקנים בדיוק? מהו בדיוק התהליך העמוק והמהפכני בנפש שאנחנו עוברים בספירת העומר וממנו מתחיל הכל? בלעדיו אי אפשר לגשת למתן תורה. הוא היציאה ממצרים, הוא השחרור הפנימי וממנו מתחילה העלייה הגדולה. והשאלה השלישית והאחרונה, והיא פשוטה ומעניינת. ביהדות יש לנו כלל שחוזר על עצמו בכל המצוות בתורה. כל יום הוא יום חדש. אנחנו לא מפסידים היום בגלל אתמול. יהודי שאתמול לא הניח תפילין, אפילו במזיד, כי לא בא לו, כי הוא לא רצה. למחרת שוב זורחת השמש, והוא מניח תפילין ומברך בכוונה, הוא לא מפסיד כלום היום בגלל אתמול. אסור לו להתייאש ולומר, אתמול לא הייתי בסדר. שערי תשובה לא ננעלו, אתמול זה אתמול, תעשה עליו תשובה בהזדמנות אחרת, אבל עכשיו תתחיל את היום ותעשה מצווה חדשה. השבת הקודמת לא מפריעה לשבת הבאה, אפילו היום כיפור הקודם לא מפריע ליום כיפור הבא. כל יום הוא יום חדש. זה בכל המצוות כולן, חוץ מספירת העומר. ספירת העומר זו המצווה היחידה בתורה שזה בלוק של 49 ימים. רצף של תהליך פנימי שאנחנו עוברים ב-49 ימים, ולכן מבחינה הלכתית. אדם שהתחיל לספור ביום השני הוא השלישי. אפילו מאונס, הוא שכח, הוא לא היה כאן, מתחיל לספור ביום השני. או אדם ששכח לילה אחד, מה שקורה לצערנו לרבים מאיתנו. שכח ביום ה-40, לא התפלל בבית כנסת ושכח. הספירה שלו נפגמה. מהיום והלאה הוא לא יכול לספור. הוא ממשיך וסופר, סליחה, הוא יכול לספור אבל בלי ברכה. הוא ממשיך וסופר אבל בלי ברכה. זה כבר לא זה, משהו חסר בספירה שלו, כי הוא הפסיד מימד אחד מהספירה. יום אחד הוא לא היה כאן. ואנחנו שואלים, למה? מה משנה את ספירת העומר מכל המצוות בתורה? כמו שאמרנו, קרה לי, שהייתי בשליחות ברוסיה, פגשתי אדם מבוגר בגיל 90, שלא הניח מעולם תפילין. לא שם מעולם את התפילין על הראש, לא ידע איך מניחים אותם. קרקפת דלא מנח תפילין. יש בעיה לברך איתו? תבוא ותגיד, מגיל 13, 77 שנים הוא לא הניח תפילין. כמה עוד נשאר לו להניח? 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים? 77 שנים הוא לא הניח. איך הוא יכול לבוא ולברך? אין דבר כזה. כל יום הוא יום חדש. יותר מזה, אם החבדניק שפגש אותו הוא מקצוען אמיתי, הוא ישאל אותו אם הוא כבר עשה ברית, פדיון הבן, בר מצווה וחתונה יהודית, וזה 1+4, יעשה לו את כל המצוות האחרות גם יחד. כי מה פתאום שאני אפסיד היום? כי אתמול היה לא בסדר. עד שבאה ספירת העומר, וכאן אומר בעל הלכות גדולות ונקרא את זה, צריכים להיות מחוברים כל 49 ימים. זה תהליך נפשי פנימי ארוך שצריכים להיות בו כל הזמן. ושוב אנחנו מבינים שיש פה עומק בספירה. זה הרבה מעבר לספירת המילים. יש פה מהפך דרמטי בנפש שאנחנו עוברים בימים האלה, ואיתו מתחילה ההכנה למתן תורה. בואו נקרא את המקור של הדעה האחרונה. אומר התוספות במנחות סמכבב א', דיבור המתחיל זכר למקדש, פסק בעל הלכות גדולות, שאם הפסיד יום אחד ולא ספר, שוב אינו סופר, משום שצריך תמימות. בעל הלכות גדולות סובר, שמי שפספס יום אחד, לא סופר בכלל. למה? כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, הן צריכות להיות תמימות. אם הפסדת יום אחד, הן כבר לא יהיו תמימות. דין מיוחד בספירת העומר שאינו קיים בכל המצוות שבתורה. כנגדו, סובר רב היי גאון, שממשיך וסופר. מה פתאום לחלק את ספירת העומר מכל המצוות? כל יום הוא יום חדש, אותו עיקרון. מה עושים יהודים? אם אחד, אם בעל הלכות גדולות אומר, שלא ממשיך בכלל. אם רבנו היי גאון אומר שממשיך כרגיל, מה עושים יהודים? פשרה, ממשיך בלי ברכה. ממשיך, כי אולי הלכה כרב היי גאון שצריך להמשיך. בלי ברכה, כי אולי הלכה כבעל הלכות גדולות, שלא צריך לברך כי ספירת העומר היא מצווה אחת. מקשה התוספות ותימה גדולה הוא ולא ייתכן. זה לא ייתכן לומר שמצווה של 49 ימים היא מצווה אחת, והיום אני אפסיד בגלל אתמול. אני מבין אם כן, ואנחנו הרי חוששים לדעה הזאת להלכה, שלמרות הקושייה העצומה של תוספות והקושייה של כולנו, יש עומק בספירת העומר. יש תהליך פנימי שנמשך לא יום ולא יומיים אל 49 ימים, וכל הזמן צריך להיות בעניינים, כל הזמן צריך להיות מחובר. אז מהי ספירת העומר? מה היא שואפת לתקן בנו? על איזה מיתר בנפש היא לוחצת? הסתיים החורף. חצי שנה החקלאים עבדו וחרשו וזרעו, והנה הגיע הקיץ. הם רוצים לקצור. כאן באה התורה ומצווה אותנו בשלוש מצוות. בעצם ספירת העומר היא חלק ממשולש של מצוות. הקרבת העומר, ספירת העומר והקרבת החיטה. המצווה הראשונה אותה מצווה התורה את החקלאים, להקריב את העומר. אסור לקצור מהתבואה החדשה עד שמניפים אותה בבית המקדש. התבואה הראשונה שמבשילה בשדה זה השעורה, היא מבשילה מיד בתחילת האביב. אז במוצאי הפסח, מוצאי חג ראשון של פסח, היו הכהנים קוצרים שעורים במשקל, בנפח של עומר. עומר זה משקל של 1.5 קילו, 1.6 קילו. מביאים לבית המקדש את 1.6 קילו שעורים, מניפים אותם בבית המקדש, וזה מתיר את החדש, מתיר את התבואה החדשה של האביב החדש. אחרי שבמקביל, במקביל להקרבת העומר בבית המקדש, נכנסת המצווה השנייה, ספירת העומר. אנחנו סופרים 49 ימים מט"ז בניסן, יום הקרבת העומר. אחרי 49 ימים, ביום ה-50, אנחנו מביאים מהחיטים החדשות, שני הלחם, עושים מהם לחם ומביאים לבית המקדש את התבואה החדשה. אם כן, המסלול של העומר זה מסלול של מעבר מסעורים לחיטים. אנחנו מתחילים את העומר עם הקרבת הסעורה החדשה, סופרים 49 ימים ועוברים להקרבת החיטים החדשות, שזאת בעצם כל תקופת הקציר. מעניין, הסעורה, העומר הוא קורבן מאוד חריג בגלל היותו מהסעורה. הסעורה היא לא תבואה משובחת, החיטה היא התבואה המשובחת, החיטה היא מאכל אדם, ממנה עושים לחם לאדם. הסעורה היא בעיקרה מאכל בהמה, או שעושים ממנה את הכהל, שגורם לאנשים להתנהג כמו בהמות, אם שותים יותר מדי. אבל הסעורה כשלעצמה היא מאכל בהמה, היא לא תבואה משובחת. לכן הקורבן היחיד מסעורה, מעבר לקורבן העומר, זה קורבן האישה הסוטה. אישה שנחשדה בבגידה במשפחתה, וצריכים לבדוק אותה אם היא עשתה את זה או לא, אנחנו לא ממהרים להעניש אותה, היא מביאה קורבן מן הסעורים. למה? כי היא חשודה במעשה בהמה, חשודה במעשה בהמי, מעשה אנוכי, מעשה תאוותני, אז היא מביאה קורבן שקשור עם הבהמה, קורבן מן הסעורים שנאכלים על ידי הבהמות. בקורבן העומר אנחנו מתחילים עם הסעורה, מביאים מאכל בהמה, סופרים את העומר 49 ימים, ואחר כך עוברים להקריב קורבן מן החיטה. אז כבר אנחנו רואים שהעומר מסמל איזשהו מסלול של התעלות. מתחילים כמו בהמות, ולאט לאט מתקדמים ומתעלים למדרגת אדם. מה הולך כאן? מה הסוד העמוק כאן? אז לפני זה שני טעמים פשוטים. תמיד יפה להתחיל עם הפשט, ואחר כך ללכת אל הפנימיות. מה פתאום סופרים את העומר? הקרבנו עומר, זה בסך הכל סעורים, זה לא מאכל משובח, 49 ימים, מה שלא עושים בשום קורבן אחר. מה הולך כאן? רבי דוד אבו דרהם, ממפרשי הסידור, מביא שני טעמים. שניהם פשוטים ויפים בגלל הפשטות שלהם, בגלל ההברקה הפשוטה שלהם. מה עומד מאחורי הקרבת העומר? הטעם הראשון, הקרבת העומר וספירת העומר בעקבותיו, היא תפילה על הצלחת הקציר. אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא מספיק מכירים את זה היום בגלל התעשייה, אבל בעבר, 50 הימים האלו של הקציר, מהסעורה עד החיטה, היו הימים הכי חשובים בשנה. כי אלה בעצם הימים שגזרו את החיים. כמה סעורה שקצרו, כמה תבואה שקצרו, והצליחו להביא אל המחסנים, זה בעצם הכריע כמה אוכל יהיה שנה הבאה. לא הייתה תעשייה, לא היה סויה, ולא היו כימיקלים, ולא היו תחליפים. מה שקצרו זה מה שהיה. אומר אבו דרהם, ספירת העומר היא תפילה של 49 ימים. שהימים האלה יעברו בשלום. בלי חמסינים, בלי רוחות, בלי גשמים פתאומיים. אנחנו הרי יודעים כמה שהאביב הוא תקופה הפכפכה. מזג האוויר הוא קיצוני מצד לצד. אנחנו מבקשים שלא יהיו התנודות האלה. שהחמישים הימים יעברו בשלום, נוכל לקצור את התבואה. היא לא תישרף מהחמסינים, היא לא תישבר מהרוחות ומהגשם. נביא אותה בשלמותה אל המחסנים ויהיה מה לאכול כל השנה. מובא מספר 2, אבו דרהם עמוד ריש ממלף, מפני שהעולם בצער מפסח עד שבועות, על התבואות והאילנות שיצליחו. לפיכך ציווה הקדוש ברוך הוא לספור ימים אלו, כדי שנזכור צער העולם ונשוב אליו בלבב שלם, ונתחנן לפניו לרחם עלינו ועל הבריות ועל הארץ, שיהיו התבואות כתיקונם שהם סיבת חיינו, שאם אין קמח אין תורה. אומר אבו דרהם בפשטות, העומר זה פשוט תבואה, איך הוא אמר שירחם עלינו על הבריות ועל הארץ שיהיה מה לאכול. טעם שני הוא מביא גם טעם נפלא בפשטות שלו. העומר, ספירת העומר, זו תזכורת לעלות לרגל בחג השבועות. אנחנו צריכים שוב להבין מה היה. פסח, מתחיל הקציר, כל החקלאים יוצאים לקציר, החקלאי היהודי לא בבית. הוא בבית המקדש בעלייה לרגל. אחר כך לחזור מבית המקדש, יכול לקחת לו שבועיים, שבועיים וחצי. אנחנו הרי יודעים את זה מחודש תשרי, שעד שהאחרונים הגיעו לביתם בנהר פרט, לקח לפעמים קרוב ל-20 יום. אז בפסח הוא היה בבית המקדש, שבועיים עד שהוא יחזור הביתה. כמה זמן הוא כבר הספיק להיות בבית? זין אייר, יוד אייר הוא מגיע הביתה, ושבועיים לפני שבועות, בכף באייר או בקפה באייר, הוא כבר צריך לצאת שוב. לירושלים שוב, לעלות לרגל בחג השבועות. זה היה אתגר ענק. הוא היה צריך למנות מחליפים, אולי את הילדים שלו, אולי פועלים זרים שיעשו את הקציר במקומו. לכן ספרו כל יום להזכיר לעצמנו, העיקרים והחקלאים היו צריכים להזכיר לעצמם, חג השבועות מתקרב. תעזוב את הקציר, צריך לעלות לבית המקדש, צריך לעלות לרגל. עוד טעם, מפני שכל אחד מישראל היה עסוק בקציר שלו, והיו מפוזרים כל אחד בגורנו, ציווה למנות את כל תקופת הקציר, כדי שלא ישכחו זמן עלייתם לרגל. אם כן, אלו הטעמים הפשוטים. למה אני סופר אחורה ולא קדימה? למה אני סופר לעומר ולא למתן תורה? כי בעומר היו כוונות פשוטות. להזכיר על הקציר, להזכיר תפילה על הקציר, להזכיר את חג השבועות המתקרב, ובמילא אני צריך להזכיר לעצמי כמה זמן חלף מאז הכניסה לתקופת הקציר. אלו טעמים פשוטים ויפים, אבל הלב, הלב מתגעגע, הלב רוצה את הספירה שהיא הכנה למתן תורה, הספינה שקשורה עם תיקון הנפש, עם תיקון המידות שדיבר עליה הרב חיים ויטל. ולכן אנחנו רוצים ללכת יותר לעומק, ולהבין מה באמת המשמעות הרוחנית של הספירה. מעבר לכך, אנחנו גם לא מבינים את השאלה של בהג. אם הספירה היא רק תזכורת לרגל, או רק תפילה על הצלחת התבועה, למה אסור לפספס יום אחד? ואם אדם יום אחד שכח להתפלל, הוא לא יכול להתפלל למחרת. חסר לנו להבין מה קושר את הספירה הזאת למצווה אחת, מה הופך אותה לתהליך עמוק שאסור לפספס בו, שצריך כל הזמן להיות בעניינים. אגב, מספרים על יהודי מסכן שחלה מאוד בערב פסח. ערב פסח גילו אצלו מחלה נוראה, והרופאים אמרו שיש לו ימים ספורים לחיות, יומיים, שלושה, שבוע, יותר הוא לא יצליח לשרוד. ספק אם יוציא את הפסח. היהודי נבהל מאוד, אסון נורא, אבא לילדים. פנה לאיזשהו רב גדול שהתעסק עם סגולות ועניינים. אומר, רבי, תן לי עצה, אני לא יכול לעזוב את העולם. תן לי לפחות כמה שבועות, כמה חודשים להאריך את החיים, ואחר כך נראה הלאה. אומר לו הרב, תשמע, במוצאי החג הראשון של פסח, בכוחות האחרונים, תקום מהמיטה, תלך לבית הכנסת לספור את העומר. אחר כך בעזרת השם יהיה בסדר. היהודי עשה את זה, ספר את העומר, וברוך השם חי, עוד חי שבועות וחודשים אחר כך. התקשר לרב ושאל אותו, מה זה? איך ספירת העומר היא סגולה לאריכות ימים? אומר הרב, פשוט מאוד. ספירת העומר סובר בעל הלכות גדולות שהיא מצווה אחת. אי אפשר לפספס, צריך כל הזמן להיות בעניינים. אם אתה מתחיל לספור את העומר, הקדוש ברוך הוא כביכול חייב להשאיר אותך בחיים כדי שתסיים את המצווה. התחלת את המצווה, אתה חייב לא לפגום אותה ולהיות כאן כל 49 ימים כדי להשלים אותה. אז באמת אנחנו שואלים, מהו העומק של ספירת העומר? מהו התהליך שאנחנו עוברים במשך 49 ימים שצריך כל הזמן להיות בעניינים? לפני 35 שנה הגיע אברך צעיר ומוכשר לוינה. הרב יעקב בידרמן נשלח על ידי הרבי מלובביץ' לוינה, בירת אוסטריה, עיר יהודית חשובה עם עבר יהודי מפואר. והוא כבחור צעיר נשלח להקים מוסדות חינוך, בתי ספר, ברוך השם באמת הצליח מאוד במשך השנים. תקופה אחרי שהוא הגיע לשם הוא החליט לערוך מקבית, צריך קצת כסף בשביל לממן את הפעילות. אז הוא שלח מכתבים, התפיס לוחות שנה, ושלח לוחות שנה לכל הבתים היהודיים בוינה. בין אם הוא הכיר את האנשים, לא הכיר את האנשים. מי יודע, אולי זה ידגדק איזה לב יהודי ואנשים ישלחו צ'ק. הוא פותח את המעטפות ונדהם. בין המעטפות הייתה מעטפה מאחד היהודים הכי חשובים והכי מפורסמים בעולם. יהודי שגר בוינה כל השנים בשם פרופסור ויקטור פרנקל, המחבר של הספר האדם מחפש משמעות, מייסד שיטת הלוגותרפיה, אחד הפסיכותרפיסטים המפורסמים בעולם. הוא מקבל את הצ'ק מפרנקל והוא התפלא, הוא לא הכיר את פרנקל, לא היה לו שום קשר איתו, והוא מעצמו שולח צ'ק, אמנם סכום צנוע, אבל סכום. הבן אדם רואה צורך להשתתף בפעילות של חב"ד לובביץ' בוינה. סקרן אותו מאוד. לא יצא לו להיפגש עם פרנקל וזה המשיך. פרנקל מפעם לפעם היה מנדב איזשהו סכום לבית חב"ד. חלפו 10 שנים. שנת 91. אישה מבוגרת נכנסת לבית חב"ד, מבקשת לדבר עם הרב בידרמן, ומספרת לו סיפור שהדהים אותו. אתה חושב, היא אומרת, שאתה השליח הראשון של חב"ד בוינה. אבל 30 שנה לפניך, אני קיבלתי שליחות מהרבי מלובביץ'. אני קיבלתי שליחות מהרבי מלובביץ' לעשות כאן בוינה, בירת אוסטריה. ב-59, היא מספרת, הייתי בארצות הברית, הייתה לי איזו שמחה משפחתית שם. שמעתי על הרבי מלובביץ' ונכנסתי אליו ליחידות, לפגישה אישית. דיברתי מה שדיברתי, ביקשתי מה שביקשתי, ובסוף הפגישה הרבי פונה אליי, ואומר לי, את יכולה לעשות לי טובה? בשמחה. אני רוצה שתגשי לפרופסור ויקטור פרנקל בוינה, ותאמרי לו שיש לך מסר מהרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ', הרב שניאורסון, מבקש לומר לך שתמשיך. תהיה חזק, אל תתייאש, אל תישבר. אם תהיה נחוש, אתה תראה הצלחה. בסדר. חזרתי לוינה, הלכתי לבית החולים שאותו הוא ניהל, וביקשתי לדבר עם פרופסור פרנקל. אמרו לי שהוא לא נמצא. כבר כמה שבועות הוא לא מגיע לעבודה. הלכתי אליו הביתה. דפקתי בדלת וביקשתי לדבר עם הפרופסור. אמרו לי שהוא לא יכול, צלב גדול היה בכניסה, הוא היה נשוי לאישה נוצריה, צלב גדול היה בכניסה, ואמרו לי, הוא לא יכול לדבר. אמרתי, יש לי מסר מהרבי מלובביץ' חשוב להעביר לו. הוא יצא, הגיע לדלת, ואמרתי לו, פרופסור פרנקל, הרב שניאורסון ביקש לומר לך, שתהיה חזק, תהיה נחוש, אל תתייאש, תמשיך עם השיטה שלך, עם דרך העבודה שלך, ותראה הצלחה. הפנים שלו אור, הוא הביט עליי בחיוך, והתחיל לפקוט, וחזר הביתה לתוך הבית. ואני המשכתי הלאה. אחרי שנים נודע לי, כך היא מספרת, שבאותה תקופה הוא היה במשבר, משבר מקצועי חזק מאוד. החברים האמיתים לעבודה צחקו ממנו, על השיטה, על הלוגותרפיה. אבל המסר מהרבי הגיע בדיוק בזמן. בדיוק בימים האלה הוא תרגם את האדם מחפש משמעות לאנגלית. והספר הזה הפך להיות אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. מיליוני מיליוני עותקים נמכרו ממנו בהרבה מאוד שפות. פרנקל פיתח את השיטה שלו באושוויץ. הוא גילה, הגיע לתגלית של חייו בין תאי הגזים. בשביל לשמור על שפיות, הוא היה מביט על אנשים שם. מסתכל. כאילו הם משתתפים בניסוי. וככה מתוך מחשבה, מתוך תהייה, הוא יחזיק את עצמו. הוא שם לב לדבר מדהים. הוא שם לב שיש כאלו שנאבקים, כאלו שנלחמים, כאלה שרוצים לחיות. ויש את אלו שנשברו, נואשו. איך הוא כותב? אמר לי אחד האסירים שהוא משתתף בהלוויה של עצמו. הוא בעצם כבר מת, הוא רק זה שמלווה את עצמו למוות. היו אנשים שאיבדו את החשק לחיות, איבדו את טעם החיים, פשוט עוד לא ירו בהם. והיו כאלה שנלחמו, שנאבקו, שכל שעה של חיים הייתה חשובה להם. ופרנקל הסתקרן, מה הופך את האדם לחי? מה נותן לאדם חשק לחיות? מה מפריד בין הנואש לבין הגיבור לבין החזק? והוא גילה מילה אחת, מניע. איך הוא סיכם את המשפט שלו? משפט מפורסם. מי שיש לו מה יוכל לשרוד כל איך. מי שיש לו מה למענו יחיה. מי שיש לו מניע, סיבה לחיות בשבילו. והמניע הזה מקיים אותו ודוחף אותו כל היום, הוא יוכל לשרוד את כל הקשיים בדרך. הוא גילה שאלו שחיים ונאבקים, יש להם בבסיס איזושהי שאיפה שבשבילה הם נלחמים. ולכן הם רוצים לראות את המלחמה הזאת נגמרת ולחזור הביתה. הוא לא רק דיבר, הוא יישם. הוא מספר על שני אנשים שהוא הציל אותם עם השיטה הזאת שלו. היה מדען שרצה להתאבד, שרצה לבלוע גלולה, לא היה יכול לסבול יותר את האיסורים באושוויץ. פרנקל ישב ודיבר איתו. אמר לו, מה עשית לפני שהגעת לכאן? כתבתי איזושהי עבודה מדעית, ולא הספקתי להשלים אותה. הכל נתקע באמצע. אז פרנקל ישב, ועורר בו משמעות, ועורר בו מניע, ועורר בו מחשבה על זה שהוא יצא מכאן, והוא ישלים את העבודה, והוא יפרסם את התזה שלו, והעולם ייהנה מהתחקיר וההמצאה שהוא המציא. היה שם אדם אחר שרצה להתאבד, ופרנקל דיבר איתו על כך שיש לו בן בחוץ לארץ שמחכה לו, בן שזקוק לעזרה שלו, וכך הוא ייצר בו מניע שגרם לו להמשיך. החיים מבוססים על דבר אחד, על מניע. כל מה שאנחנו עושים במהלך החיים, זה הכל פיתוח, והכל תוצאה של השאיפה בבסיס. השאיפה שעומדת מאחורי הכל. ספירת העומר היא ההזדמנות לבדוק מה המניע שלנו. בשביל מה אנחנו חיים? בשביל מה אנחנו קיימים? אדם הולך לעבודה, אדם הולך לבית כנסת, אדם עושה חסד, אדם עוזר לאנשים, אדם מגדל משפחה. אבל מה? מהו המה הזה שעומד מאחורי הכל? מהי השאיפה שעומדת מאחורי הכל? ולמה זה חשוב? כי אי אפשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא אם השאיפה שלנו לא תקינה. אי אפשר להתעלות, אי אפשר לצמוח מבחינה רוחנית. דיברנו על הצמיחה של העומר, אבל בואו נדבר על הצמיחה של הנפש. אי אפשר להתפתח מבחינה רוחנית וגם מבחינה חברתית, אם המניע שלנו לקוי. אם מה שעומד מאחורי הכל זה חומר, זה אגו, זה אנוכיות. אם כל מה שמעניין אותי בחיים זה אני ואפסי, והמציאות שלי והתענוגות שלי והחומריות שלי, אני מאוד מאוד מוגבל. אני לא יכול להגיע רחוק. מתן תורה מתקרב. אנחנו מתחילים, רק עכשיו יצאנו במצרים. תהליך היציאה ממצרים הוא לא רק לעשות מעשים טובים, לא רק להתרחק מעבירות, אלא להתחיל מהבסיס. להבין מי אנחנו. האם אנחנו שעורים או אנחנו חיטים? האם אנחנו בבחינת בהמה או שאנחנו בבחינת אדם? מהי הבהמה? מה מפריד בין הבהמה לאדם? בהמה היא לא דבר רע, אבל בהמה מתעסקת עם עצמה. היא לא אלטרואיסטית, היא לא זולתנית, היא לא מחפשת לעשות חסדים. הכל הוא בשבילי. אני אוכל בשבילי, אני מגדל את הצאצאים שלי כהם אני, ואני נהנה ומתענג, ויותר מזה אין לי שום דבר. בתחילת ספירת העומר, אנחנו נכנסים כמו בהמות. מה שמעניין אותי בחיים זה אני והילדים שלי. אבל אי אפשר להתקדם כך הרבה. אי אפשר להיכנס, הביאני המלך חדריו, אי אפשר לקבל את התורה, אי אפשר להתחבר עם האינסוף, עם השאיפה, עם המניע הפנימי שלי, זה אני ואני ואני, ולגדל את עצמי ולפאר את עצמי ולענג את עצמי ולענג את המשפחה שלי, אי אפשר שום דבר לעשות. אז ספירת העומר זה תהליך שבו אנחנו מייצרים מניע, או מעוררים מניע נכון. אנחנו קצת קצת יוצאים מהמניע האנוכי, מהמניע החומרי, מהמניע שמתעסק עם הגשמיות והחומריות, ומנסים לייצר מניע יותר נעלה ומניע יותר גבוה. ואני אספר על זה כמה סיפורים. לבעל התניא, לאדמו"ר הזקן, היה חסיד בשם רב זלמן סנדרס. סנדרס היה עשיר עצום. אדם שקנה ומכר והסתובב ובאמת זכה להצלחה מאוד גדולה. הוא ראה שהוא מצליח. אז הוא הציע לאנשים שהוא יעשה בשבילם כסף, שהוא יפתח בשבילם את הכסף. אנשים היו מפקידים אצלו סכומים, גם אנשים פרטיים וגם קרנות צדקה. והוא היה מפתח את הכסף. משקיע פה, משקיע שם, קונה ומוכר, ובאמת מביא לאנשים רווחים מאוד יפים. כולם בירכו אותו, הוא היה מרוצה מעצמו, והכל היה בסדר. ואז נגמר לו המזל. יום אחד הוא עשה עסקה אחת מיותרת, והיא לא הייתה במקום ולא הייתה בזמן, והוא הפסיד את הכסף. לא רק שהוא הפסיד את הכסף של עצמו, הוא עוד נעשה בעל חוב של הרבה הרבה מאוד אנשים שהפקידו אצלו את הכסף. אנשים עמדו מתחת הבית, התחננו, הפקידו את הפרוטות האחרונות שלו, והוא הרגיש שאין לו טעם לחיות. הכבוד שלו נגמר, הטעם בחיים שלו נגמר. אין מניע, אין משמעות לחיים. הוא הלך לדבר עם בעל התניא. הוא התיישב מול בעל התניא והתחיל לפקוד. אני כל כך מסכן. לי כל כך לא נוח. אנשים כל כך כועסים עליי. אני לא יודע איך להביט על עצמי במראה. אני לא יודע בשביל מה לחיות. אני לא יודע בשביל מה לקום בבוקר. בעל התניא הסתכל עליו ואמר לו, אתה מדבר כל כך הרבה על עצמך, על מה שאתה צריך, על מה שחסר לך. אתה בכלל לא מדבר בשביל מה צריך אותך, על מה שצריך אותך, על הסיבה שבשבילה הגעת לעולם, על השאיפות ששואפים ממך. אתה כביכול, מה אומר לו בעל התניא? אתה כביכול עושה חסד, כביכול עוזר לאנשים, אבל מה המניע? הכל זה אתה, שידברו עליך, שידעו ממך. כמה רחוק אפשר להגיע? ספירת העומר זה הזמן לבדוק מה מניע אותנו, ולייצר מניע נכון. להתחיל לעשות דברים אחרת. מתוך אמפתיה, מתוך הבנה של הזולת, מתוך אכפתיות לזולת. ואני רוצה לספר את הסיפור ההפוך. דיברנו על עשיר מסוג אחד, בואו נדבר על עשיר מסוג אחר. בארצות הברית יש משפחה עשירה מאוד שנקראת משפחת רור. משפחת רור, אפשר לומר שהם התורמים הכי גדולים של חב"ד. הם מחזיקים מאות שלוחים ברחבי העולם, בנו מאות בניינים ללא הגזמה של בתי חב"ד ברחבי העולם, בכל מקום בהשקעה של מיליוני דולרים. אי אפשר לתאר את החסד, את הנדיבות, את רוחב הלב של המשפחה הזאת. היום מי שמנהל את המשפחה זה אדם בשם ג'ורג' רור, יקותיאל יהודה רור, ולפניו זה היה אבא זקן בשם שמואל רור. פעם סיפר שמואל רור, איפה הוא למד חסד? איפה הוא למד אמפתיה? איפה הוא למד לתת בכזה רוחב לב ובכזאת אכפתיות? הוא סיפר סיפור על משפט אחד, משפט קצר שבנה לו את החיים. המלחמה פרצה. הוא היה ילד בן 9-10. ההורים נאלצו לברוח מהעיר, ומה יעשו עם שמואל הקטן? השאירו אותו בבית של מישהו. בית של איזה יהודי, אולי היו לו קשרים, אינני יודע מה הסיבה שהוא היה יכול להישאר, אבל השאירו אותו אצל היהודי הזה וברחו. הילד, ילד בן 8-9, שצריך להיכנס עכשיו לבית של מארחים, בתקופת מלחמה, בתקופה שחסר אוכל, הוא הרגיש כל כך רע, כל כך לא נעים, כל כך התבייש, לא ידע איך יתייחסו אליו, איך יקבלו אותו. בערב שהוא הגיע, האבא קורא לו, המארח קורא לו, קורא לילדים האחרים שלו, מושיב את כולם סביב השולחן ואומר להם כך, מהיום שמואל הוא הילד שלנו. הוא חלק מהמשפחה כמו כל הילדים. וכיוון ששמואל הוא הילד הגדול בינינו, הוא הילד הגדול בין כל הילדים שלנו, אז המקום שלו יהיה לידי. הראשון מהצד, בשולחן שבת, בשולחן חג, הוא יושב הראשון הכי קרוב אליי. זה חסד. זה חסד זולתני שרואה את הזולת. זה חסד שנובע ממניע נכון, ממניע של אני נבראתי לשמש את קוני. כולנו נבראנו בצלם אלוקים, לכולנו יש אחריות לעולם הזה, לעזור אחד לשני, לפתח אותו. זה מניע נכון. אז בספירת העומר אני בודק מי אני. מה אני? מהו המה הזה שעליו מבוססים חיי? ואיך שנראה המה, ככה נראים גם החיים, ככה נראה גם האיך. אם המה הוא בריא, אם המה הוא בשל, אם המה הוא פתוח לקבל אנשים אחרים, לקבל את השכינה, לקבל את האירוח של הקדוש ברוך הוא, אז גם האיך נראה ככה, גם קיום המצוות שלנו הוא כזה. בואו נקרא איך שהרבי אומר, א' קטע מהזוהר שאומר, ספירת העומר, שבעה שבועות, זה ספירת התנקות. כמו שסופרת האישה כדי להיערך לחתונה עם בעלה. היא מתנקה מתאהרת כדי בשביל להיות מוכנה לחיבור הגדול עם בעלה. זוהר אמור, דף קוף סמחבט, ישראל כשהיו במצרים היו ברשות אחר, והיו אחוזים בתומעה כאישה בימי התומעה שלה. אחר שנימולו נכנסו בחלק הקדוש, כאישה אחר שנפסקו ממנה דמי תומעה שלה. ובנידה כתוב וספרה לה שבעת ימים, וכך כאן שבע שבתות. הנידה סופרת שבוע אחד, שבעה ימים. אנחנו סופרים שבעה שבועות כדי לתקן את כל שבע הספירות. וכל זה כדי לזכות בחג השבועות ולקבל התורה, כמו אישה בליל טהרתה, להשתמש בבעלה. אנחנו מתנקים, מתארים מהזוהמה שדבקה בנו. מהאגו, מהחומרנות, מהתפיסה שקשורה כל כך באבותות אהבה לעולם הזה, לחומר של העולם, לגשמיות של העולם. מתנתקים ומתארים מזה כדי להיות מוכנים. לחיבור הגדול עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, לחיבור שמעלה אותנו, מדרגת בהמה לדרגת אדם. אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק א' עמוד 267. קורבן העומר בא מן השעורים שהוא מאכל בהמה, בעוד שקורבן שני הלחם בחג השבועות בא מן החיטים שמאכל אדם. לכן קורבן העומר מסמל את הקרבת הנפש הבהמית שהיא הרצונות הטבעיים והחומריים של האדם. אנחנו מתחילים את ספירת העומר כמו בהמות. שמה שמעניין אותנו זה חומר, זה אגו, והכל הכל נועד בשביל עוד אגו ובשביל עוד חומר. ואילו הקרבת שני הלחם ואחרי 49-50 ימים של ספירה, אנחנו מנקים ומתארים כל בחינה בנפש ומפתחים מודעות של אדם, מודעות של ערכיות, מודעות של זולתנות, מודעות של נתינה. ואילו הקרבת שני הלחם מן החיטים בחג השבועות מסמלת את העלאת ותיקון הנפש הבהמית לאחר העבודה של ימי הספירה. איך מחליפים מניע? איך עושים את השינוי הגדול הזה בנפש משאיפה אגואיסטית, שאיפה שרואה את עצמי במרכז, לשאיפה זולתנית, לשאיפה שפתוחה לקבל את הזולת, שמוכנה להשקיע זמן, להשקיע כסף, להשקיע מחשבה, להשקיע הקשבה בזולת? איך משנים את המניע? הרי המניע הוא אני. איך עושים את המהפכה הגדולה הזאת בנפש שממנה מתחיל הכל? הבשורה של היהדות היא, בעיקר של אליבא דה החסידות, לפי הגישה החסידית, ששינויים גדולים עושים במעשים קטנים. כל שינוי, כל מהפך שאנחנו רוצים לחולל בנפש, בכל תכונה בנפש, זה מעשים קטנים. וזה הרעיון של ספירת העומר. כל שבוע אנחנו מתמקדים בתכונה אחת, מתמקדים בנטייה אחת בנפשנו ומטפלים בה עם מעשים קטנים. שבוע הראשון זה ספירת החסד. במשך השנה פגמנו את החסד. גם אם עשינו חסד, הוא היה אגואיסטי, הוא היה בשביל להתפרסם, הוא היה מתוך רחמים טבעיים ולא מתוך אכפתיות אל העני, לכן לא חייכנו אל העני, לא הערנו לו פנים, לא אכפת לנו ממנו, זרקנו את הכסף והמשכנו הלאה, לא באמת ראינו את השני מול העיניים, לא היינו מוכנים להקדיש זמן לאדם אחר שזקוק לנו. בשבוע הראשון של החסד, אנחנו מתקנים את החסד, איך? עם מעשים קטנים, עושים מעשים שעניינם הקשבה. לא בא לי להקשיב לילד שחוזר מבית הספר, כי אני עסוק עם העבודה שלי ואני מעדיף לעבוד עכשיו. אז דווקא, 5 דקות, יורדים עם הילד לחצר, מקשיבים לו, מתעניינים בו, מנסים לראות אדם אחר מול העיניים, בודקים אם יש מישהו שצריך עזרה. המעשים הקטנים האלו מושכים את הלבבות. מתוך הסוף, מהסוף נוצרת ההתחלה. מהמעשים האחרונים בסוף האישיות, משתנה גם המניע ואנחנו מפתחים בתוכנו מודעות לצורת חיים אחרת. השבוע הראשון הוא החסד, השבוע השני הוא הגבורה, פחות לכעוס. אם אני כועס, בלי להשפיל, בלי לפגוע, לחנך את הילדים בלי להשפיל אותם, בלי להוריד אותם, אלא במילים מכובדות, במילים יפות, במילים שמרוממות ולא לא במילים שפוגעות. נצח, אנחנו מתעקשים על הישג רוחני. במקום להתעקש על עוד שעת עבודה ועוד כמה שקלים של רווח, אנחנו מתעקשים דווקא להגיע לשיעור, מתעקשים דווקא להגיע לתפילה. כל שבוע אנחנו מתקנים תכונה אחת בנפשנו, נטייה אחת בתוך נפשנו. עד שאחרי 7 שבועות אנחנו מרגישים מוארים. אנחנו מרגישים פתוחים לסגנון חיים אחר, לסדר עדיפויות אחר, לחשיבה אחרת לגמרי על החיים. אני רק אסיים בסיפורון חסידי. סיפורון יפהפה על תכונה אחת בנפש, תכונת הגבורה. כמה אנחנו לוקים בגבורה? בכעס, בביקורתיות, בהשמצה. בשחצנות, בהורדת האחר, בפגיעת האחר. הנה תיקון קל למידת הכעס, או למידת הגבורה בכלל. הרבי הרביעי לבית חב"ד, רבי שמואל, היו לו שני ילדים, שלום בר וזלמן. שלום בר היה הצעיר, וזלמן אהרון היה יותר מבוגר. הראשון היה בן 10, השני היה בן 9. הגיע החופש, והם חיפשו מה לשחק. ילדים של רבי, הם לא משחקים כדורגל, הם לא משחקים במחבואים, הם משחקים במשחק חסידי, במשחק של אנשים גבוהים. אז הם בחרו ברבי וחסיד. האח הגדול יהיה הרבי, והאח הצעיר יהיה החסיד. אז האח הגדול בן 10 התיישב, נכנס אל החדר של הרבי, התיישב בכיסא, לבש את הכובע הגדול, את המעיל הגדול, והתחיל להתנדנד על הספר. האח הצעיר, שלום בר, בן 9, דפק בדלת, נכנס בשקט, ואמר, כבוד הרבי, אני רוצה לבקש תיקון על משהו. כואב לי, מעיק לי, אני רוצה לבקש סליחה. דבר. בשבת עשיתי איזשהו מעשה, ואחר כך נודע לי שהוא אסור, שבשולחן ערוך אדמו"ר הזקן מתיר אותו, ובסידור הוא אוסר אותו. עברתי על צוואה של הסבא בסידור, כואב לי מאוד, מעיק עליי. האח הגדול נהיה רציני, גרוע מאוד מה שעשית. עברת על דברי הסבא, התיקון שלך יהיה שתלמד את הלכות שבת. בסידור, בשולחן ערוך, תרענן נהלים של דברים כאלה לא יקרו שוב. הילד אמר תודה ויצא החוצה. אחרי כמה ימים, האמא שאלה את הילד, עשית את התיקון? ביצעת את מה שאחיך אמר לך, הורה לך לעשות? לא אמא, לא עשיתי. כי אח שלי הוא לא רבי אמיתי. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא מציע תיקון. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן ביקורת. זה התיקון של מידת הגבורה. במקום לחוס, במקום לפגוע, במקום להשפיל. בואו נחנך בלי לפגוע. נחנך בלי להוריד. נחנך בלי לעשות לשני תחושה של חוסר יכולת. אלא להפך, חינוך שמעצים. חינוך שנותן לאדם תחושה שהוא מסוגל להרבה הרבה יותר, שיוצר ציפיות שיש לו חשק לעמוד בהן. אז כל שבוע אנחנו מתמודדים עם מידה אחת. אחרי 7 שבועות אנחנו יותר פתוחים לחתונה הגדולה, יותר בשלים, לחיבור הגדול עם הקדוש ברוך הוא, לחיבור שהוא שלמות יציאת מצרים, ומציאת מצרים הרינו נפלאות בעזרת השם, גאולה שלמה במהרה בימינו.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.